טוב, שלום, ואנחנו ממשיכים עם השיעור שלנו על סוגיה אחת מן הסוגיות הנלמדות בדף היומי על פי הלכה ברורה, ואנחנו נמצאים כפי שיודעים ממשיכים במסכת סוטה שכבר דיברנו בה, ועוד יש דפים שאנחנו חוזרים ומשלימים ולומדים. והיום אני רוצה להתרכז בנושא שהוא קשור לדיני סוטה, ויש בו גם קצת השלכות לדברים כלליים. אני קראתי לנושא נאמנות של עד אחד לגבי אשת איש, אבל קודם כל באמת לגבי הדין של הסוטה. בדין של הסוטה בדרך כלל, איך התהליך, מי שעכשיו לומד כבר את הדף היומי ומגיע למקום שכבר הגענו לפרק חמישי ושישים מגיעים, זה הוא לומד ויודע שיש תהליך של כינוי וסתירה. יש הבעל מקנה לאשתו ויש אחר כך עדים על הסתירה, דהיינו שנסתרה בצורה שנראית חשודה, זה נקרא כינוי וסתירה. ואז הולכים על פי, כשיש כינוי וסתירה, אז על זה נאמר בתורה, וזה מה שנאמר פה בסוגיות, שהבעל הולך עם אשתו לבית המקדש להשקעת מי הסוטה. אבל מה, יש כאן, כפי שאנחנו רואים במרוצת הסוגיות כאן, כל מיני דברים שגורמים לכך שלא הולכים, שאפילו שבאיזשהו מקום זה משבש את הסדר. הדבר הברור הוא, כאשר יש עכשיו אחרי הסתירה, שהיא נסתרה, שלא יודעים על יותר מעצם המצב הזה שהיא נסתרה, כמו שזה דבר לא ראוי, אבל לא יותר מזה, כאשר יש עדים שנקרא עדים על הטומאה. כאשר יש עדים על הטומאה, זה ודאי שעוצר את התהליך, כי זה דבר ברור, שאם יש עדים על טומאה, אז זה נחשב ממש עדים שמעידים שהיא זינתה בתור אשת איש, אז כבר לא צריך את הבדיקה של מי הסוטה. אז זה דין ברור. החידוש שמתחדש לנו כאן בדף למד א' בתחילת פרק שישי במשנה, שזה לא רק אם היו שני עדים שמעידים עדי טומאה, הם גורמים לכך שמפסיקים את הסדר של הסוטה ולא משקים אותה, אלא גם כאשר זה עד אחד בלבד, גם הוא גורם לכך שהתהליך נפסק, נבלם. יש עד אחד שבא ואומר שאישה זו נתמה, דיינו זינתה ממש, אז גמרנו, לא הולכים איתה להשקות את מי הסוטה, ויוצא שמשאירים אותה במצב כפי שהיא, דיינו יש פה דבר מאוד מעניין, מפני שהכינוי והסתירה, לאחר הכינוי והסתירה ההלכה היא שהאישה אסורה על בעלה על ידי הכינוי והסתירה, והולכים לעשות את הבדיקה של מי הסוטה, שזה אם הם בודקים בצורה, יכולים להוכיח שלא נטמעה, ואז היא חוזרת ליתרה הראשון. אבל אם אנחנו אומרים שהעדים האלה עוצרים את התהליך, אז הם משאירים אותה באיסור. דיינו, אם יש שני עדים, זה דבר ברור ופשוט. כמו ששני עדים, אז הם שני עדים. אנחנו הרי יודעים ששני עדים כוחם רב. אבל אם יש עד אחד שמעיד, זה כבר חידוש, מפני שלכאורה אם היה עד אחד בא בכלל, אם יבוא עד אחד בכלל ויעיד על אישה שהיא אשת איש, שיאמר עליה אני יודע שהאישה הזו זינתה, מה הדין? האם עד אחד אוסר את האישה? לא. למה? כיוון שאנחנו אומרים שאין דבר שבערבה פחות משניים, ולא יכולים לאסור את האישה לבעלה אלא על ידי שני עדים. וזה גם אפילו גמרא מפורשת פה במקורות, בדף המקורות שאני מצרף, אנחנו נראה. הגמרא אומרת את זה כדבר ברור, זה דבר ברור בלאו הכי, אבל יש הזה לימוד ברור בדף ג' עמוד ב' בתחילת המסכת. ופה במשנה בדף למד א', אנחנו מוצאים את הצד השני, דהיינו שכשאחר כינוי וסתירה העד אומר שהיא נטמאת, אז הוא נאמן, והגמרא מביאה על זה דרשה. זאת אומרת, יש על זה דרשה שממנה לומדים שבמצב הזה של כינוי וסתירה, לאחר הכינוי והסתירה, אז יש בכוחו גם של עד אחד לגרום לכך שהיא נאסרת באופן מוחלט, וכבר אין לה את הבדיקה, אפילו אין לה את ההזדמנות להיות לחזור ליתרה על ידי בדיקת המים של הסוטה, והיא נשארת באיסורה הראשון. וזה חידוש גדול שעד אחד אוסר. זאת אומרת שהעד הזה, כשאנחנו נתבונן בדבר, הוא לא בדיוק אוסר מפני שהיא כבר אסורה, אבל הוא גורם לכך שהיא לא יכולה להיות מותרת. הוא מונע את האפשרות של הבדיקה. זה דבר כזה, כאין זה, מצאנו לקמן בסוף המסכת, יש דין דומה לגבי עגלה ערופה. גם בעגלה ערופה זה סוף המסכת ממש, גם זה ציינו בדף ממזיין, שם אנחנו מוצאים לגבי דין עגלה ערופה. מה זה עגלה ערופה? לא יודעים, מוצאים חלל, ולא יודעים מי הרג אותו. אז כיוון שלא יודעים מי הרג אותו, אז זקני העיר הקרובה לוקחים על עצמם כאילו אחריות, והם לוקחים את העגלה הערופה ואומרים את כל הסדר כפי שידוע וכתוב בתורה. גם שם, אם מתברר שמי הרוצח, כשמתברר מי הרוצח, לא מביאים עגלה הערופה. אז שוב, אם יש עדים, אז זה פשוט, כשיש עדים, אנחנו צריכים יותר מזה. מתחדש לנו שם שגם עד אחד. אם עד אחד אומר, אני יודע מי הרוצח, זה גורם לכך שמפסיקים את התהליך, כמו שכאן אמרנו, שמפסיקים את התהליך של השקעת מי הסוטה ואת כל הבדיקה הזו, כך גם שם מפסיקים את התהליך של עגלה ערופה. לכאורה זה דומה, כפי שאני מדגיש, עד אחד הוא לא מעיד עדות שהיא חדשה, אלא כאילו מונע את הדבר שלכאורה היה צריך להיות, הוא כאילו מעכב את התהליך, משאיר אותו על איזה מין דבר, מעמיד אותו על מקומו. זה נכון שם וזה נכון פה. ואף על פי כן, אולי יש הבדל. זה דבר שציינתי בדף המקורות, אם נתבונן בהלכות של הרמב״ם, אנחנו נראה שיש הבדל קצת בין שתי ההלכות האלה. כי בעוד שבדין עגלה, הדין הזה של עגלה ערופה, שהעד אחד מעכב את התהליך, אומר הרמב״ם שכל עד כשר, גם אם הוא עד פסול, ואפילו אם הוא פסול מדאורייתא, הוא גם כן לא יכול להעיד, אפילו יוצא אדם שהוא גזלן ונפסל לגמרי, לא יכול להעיד בדרך כלל, לגבי העניין הזה הוא מעיד. לעומת זאת, בדין הזה של עגלה ערופה, בדין של, סליחה, של מי הסוטה, שאותם אנחנו לומדים פה עכשיו, כאן אנחנו רואים ברמב״ם שהוא דווקא מדגיש, מקפיד לומר שגם הגמרא, המשנה עצמה אומרת שלא צריך להיות עד כשר, אפילו עבד, אפילו שפחה, אנחנו אומרים שנאמנים להגיד שהיא נתמת כדי לעכב את התהליך של מי הסוטה. והרמב״ם מוסיף שגם מי שהוא גזלן, אבל לא גזלן מדאורייתא, אלא גזלן מדבריהם. יש מושג כזה שנקרא גזלן מדברי סופרי. דהיינו, גזלן שהוא רק אסור, יש לו ביסוד הדבר, כמו גזלן, אבל הוא לא גזלן ממש, אלא הוא גזלן שאסור רק מדרבנן. כמו למשל, משחק בקובייה, שהוא נחשב לפי הגמרא בסנהדרין עד פסול, אבל זה לא פסול דאורייתא, אלא זה פסול מדרבנן. זאת אומרת, יש כאן איזשהו הבדל שצריך להתבונן בו, האם יש סיבה לעניין הזה שבדין של מי הסוטה, העד הזה, הוא בכל אופן לא יכול להיות נגיד גזלן גמור, בעוד שבדין של עגלה ערופה, העד הזה כן יכול להיות. יכול להיות שכאן בעדות הזו זה יותר עדות מבררת ועדות שעושה משהו, כמו שהסברנו. בעגלה ערופה העדות הזו היא רק מונעת את התהליך של עגלה ערופה. היא לא מחדשת שום דבר, אין פה שום יצירת דין חדש כתוצאה מן העדות של העד אחד. בעוד שאצל הדין של הסוטה, עד אחד הוא כאילו ממשיך את המצב, אבל ממשיך את המצב פירוש שהוא באמת אוסר אותה, גורם לכך שתהיה אסורה, שהיא לא יכולה כבר לקבל את ההזדמנות של הבדיקת מי הסוטה. זאת אומרת, כאן יש בעד הזו יותר כוח מאשר בעדות של עגלה ערופה, וזה דבר נושא כמובן להתבוננות ולראות את העד הזה מול העד הזה. וממילא מתוך כך אנחנו יכולים לחזור ולדון על העד הזה של הסוטה בשתי בחינות נוספות שדנים. כי כפי שאמרנו, הנושא שנדון כאן קשור לעניין שעד אחד מעיד אחרי שכבר היה כינוי וסתירה. יש כאן עד שמעיד שהיא נתמת. בואו נשאל שאלה. ומה יהיה אם העד הזה, היה כינוי וסתירה, והיא הלכה עם הבעלה לבית המקדש, והיא שתתה ממי הסוטה, עשו את כל מה שעשו, ואז אחרי שעשו, עכשיו בא העד ואומר, שהיא זינתה. דבר מעניין, כאן אנחנו לכאורה, יש לנו כבר בעיה, כי עכשיו הוא אומר, אבל הרי היא כבר נבדקה. אם היא נבדקה, אז לכאורה בצד הבדיקה אנחנו אומרים שהיא תאורה. אם יהיו שני עדים, זה פשוט שהיא נאסרת אף על פי שהייתה בדיקה. אבל השאלה היא אם עד אחד גם אנחנו נאמר כדבר הזה. על זה הפנינו פה את לתשומת לב מן התוספות בליל בדף וב. תוספות מסתפקים בדבר, תוספות מסתפקים בדבר, האם עד אחד יהיה נאמן לאחר שהיה בדיקת המסותה. מה עם הצדדים לכאורה? לכאורה עד אחד סתם לא יכול להעיד שאישה אסורה, זה אמרנו כבר בתחילת דברינו, אבל אחר כינוי וסתירה אנחנו אומרים שיש דרשה מיוחדת שמלמדת שהוא כן נאמן, אבל אולי הוא נאמן רק באמצע התהליך, אבל אחר התהליך מתחיל סדר חדש וכבר אין לו את הנאמנות אפילו שהייתה לו מקודם, הוא כבר לא יכול, כי עכשיו הוא ייצור דין חדש, עכשיו הוא באמת כבר יחדש לגמרי איסור חדש שהיא כבר נהייתה לכאורה מותרת על ידי בדיקת המים, וזה דבר כבר מחודש יותר שלגבי זה לא שמענו שעד אחד יהיה נאמן. אז זה דבר שצריך לימוד. תוספות דווקא מסתפקים בדבר בדף ו' ונוטים בסוף לומר שאם התורה אמרה שהוא נאמן לאחר כינוי וסתירה, הוא יהיה נאמן גם לאחר ששתתה. ובזה אנחנו מוצאים מחלוקת עם הרמב״ם. הרמב״ם בפירוש אומר שאם היא כבר שתתה ולא קרה לדבר, זאת אומרת שהבדיקה הייתה בדיקה חיובית מבחינתה, חיובית במובן החיובי באמת, אז עכשיו עד אחד כבר לא יוכל לגרום לשום הפרעה, לשום איסור. זאת אומרת הוא סובר באמת שהעד הזה הוא מוגבל בעדות שלו רק לפני, לעצור את התהליך, אבל לא רק לעצור את התהליך ולא מעבר לזה. יכול להיות שאם כן אנחנו מבינים מהרמב״ם שהעדות הזו היא עדות מוגבלת, היא לא יכולה ליצור דין, היא יכולה לעכב דין. זה נפקמין הגדולה, כי כפי שאמרנו בתחילת דברינו, עד אחד לאסור אישה על בעלה זה דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים, והיות שאין דבר שבערווה פחות משניים אז הוא לא יהיה נאמן, אלא יש לו נאמנות מיוחדת שנאמרה כאן בסוגיה. הנאמנות הזו אולי נאמר דווקא תוך כדי התהליך, אבל לא לאחרי ששתתתה. ככה זה לפחות נראה לפי הרמב״ם, שהוא באמת אומר שלאחר ששתתתה באמת הוא לא נאמן. מצוין פה בדף המקורות בפרק ג' כמדומה לי הלכה כף ג' ברמב״ם, הדברים האלה כתובים במפורש בניגוד לדברי התוספות בדף ו'. ושאלה אחרת נוספת מעניינת לא פחות עם הצד השני, מה יהיה עם עד אחד, מה אנחנו לומדים בסוגיה הזו שעד אחד נאמן, זאת אומרת שהעד הזה נאמן, הוא נאמן מה? לאסור את האישה. ומה בקשר להתיר את האישה? דיינו, אם יבוא עד ויבוא ויאמר זה פשוט לי שהיא לא נתמת, זה הפוך. זאת אומרת, הרי יש עדים על כינוי וסתירה, ויבוא עכשיו עד ויגיד, פשוט לי, אני יודע בבירור, הרי היה עדות על הסתירה. אז הוא יגיד, אני ראיתי, אני יודע, בסתירה הזו היה לי יכולת ראייה, וראיתי שבאותה מצב שהיא נסתרה, דהיינו אותו דבר מכוער, שעליה הולכים לבית המקדש לבדיקת המים, אני יודע שלא קרה שם דבר, לא היה שם שום דבר. האם הוא נאמן או לא נאמן? כאן זו שאלה מהצד השני. בכלל, זה מביא אותנו לדיון בכללי, שאני לא יודע אם יש לנו כאן את ההזדמנות לומר את הכל, אבל באופן כללי, שאנחנו בודקים, אמרנו שעניין הזה של איסור אשת איש לבעלה, זה דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. זאת אומרת שהעד אחד לא נאמן לאסור. אז עכשיו, מהי הסברה לגבי העניין להתיר? האם להתיר זה כמו לאסור? מה יותר טוב או שזה אותו דבר? זה דבר מעניין שעליו דן הנודע ביהודה בתשובה שמסומנת פה גם כן בדף המקורות. הוא דן עליה והוא מקשר את זה לסוגיה שלנו כפי שנראה מיד. הנודע ביהודה לא מדבר על מקרה של סוטה, זה בזמן הזה אין לנו מקרה של סוטה, אבל למשל יכול להיות מצב שיש אישה שיש עליה עדים שהיא נבלה על ידי מישהו כאשת איש, ואז כידוע אישה שאשת איש זינתה היא נאסרת על בעלה ולכאורה היו צריכים לאסור אותה, ובא עד אחד ומעיד שהוא יודע שזה לא היה ברצון, הוא יודע שזה היה באונס, הוא יודע שזה היה באונס. כיוון שהוא יודע שזה היה באונס, הרי אשת איש שנאנסה זה, וזה חידוש כאילו. למה? כי בדרך כלל אומרים שמישה ניבלת זה לא באונס אלא ברצון, כי זה, אם אין סימנים מובהקים של אונס, אז בדרך כלל אומרים שזה ברצון ולא באונס. ואז בא עד אחד ואומר, לא, אני יודע שזה היה באונס, זה דבר שאולי לא היה נראה לעין לרואים הראשונים, אבל הוא יודע בוודאות שזה היה אונס. האם הוא יכול להתיר את האישה הזו או לא? אז כאן באמת מתעוררת השאלה. אמרנו שלאסור את האישה בדרך כלל אין עד נאמן. להתיר את האישה, יכול להיות שזה כן, או זה אותו דבר. האמת היא שעל פי סברה, אומר הנודע ביהודה, שכשהוא רוצה להתיר את האישה, הוא יהיה נאמן, אף על פי שאין דבר שבערבה פחות משניים. ואז יוצא שהחידוש הוא, שהדין הוא, שהוא לא נאמן לאסור, כי כשהוא אוסר, הוא מוציא את האישה מבעלה. זה כמו דבר שבממון, ודבר שבערבה, כשהוא נקרא לאסור את האישה על בעלה, זה דבר שבערבה שצריך שניים. וכשהוא מתיר, זה הפוך, הוא בעצם מקיים אותה, כמובן שהוא מקיים אותה, אז זה יכול להיות שיהיה לו נאמנות, ככה הוא אומר. אבל באמת בסוגייתנו הוא אומר, מוכח הוא אומר, שהעד אם יבוא להתיר לא יהיה נאמן, הוא לא יהיה נאמן, זאת אומרת, אם לוקחים את האישה לאחר כינוי וסתירה, להשקות את המים, ובא עד ואומר, אני יודע שהיא לא נבלה בוודאות. האם עוצרים את התהליך ואומרים שהיא מותרת? הוא אומר שלא. זה מוכח מהגמרא, אומר בדף למד א' עמוד ב', שבוודאי שהעד הזה לא נאמן, הוא נאמן רק לאסור ולא נאמן להתיר. למה הוא אומר? בגלל שכאן היה רגליים לדבר. זה הדבר. כיוון שהיה רגליים לדבר, היה כינוי וסתירה כבר, כיוון שהיה כינוי וסתירה, אז רגליים לדבר, אז ממילא הוא לא נאמן. אבל אם הוא מעיד סתם על אונס, של אין רגליים לדבר, אז אולי הוא רוצה להגיד שכן נאמן. זאת אומרת, היסוד היוצא מכאן, שבסוגיית הדין של הסוטה, העד הזה נאמן דווקא לאסור ולא להתיר. כך לפחות לפי הנודע ביהודה יוצא, כדבר חידוש. ולאסור הוא נאמן עכשיו, וזה לא בטוח שהוא יהיה נאמן גם אחר כך, לאחר ששתתה. כמו שראינו דעת הרמב״ם. לעומת זאת, להתיר בא נודע ביהודה ואומר, דווקא כן הוא יהיה נאמן, ודווקא פה הוא לא יהיה נאמן. והדברים האלה הם עדינים מאוד, נוגעים הרבה פעמים לשאלות מעשיות שדנים בהם גדולי עולם בשאלות ההלכתיות האלה, כמו אותה תשובה שכדאי לעיין בה למי שיש בתשובה של הנודע ביהודה המצוינת פה בדף המקורות, דברים מאוד מעניינים שהם נוגעים ליסודות האלה של נאמנות עד אחד, האם עד אחד נאמן או לא נאמן, ומתי אומרים שהוא נאמן, שזה כאילו נחשב לעדות באיסורים, שעד אחד נאמן באיסורים, ומתי זה לא נחשב לאיסורים אלא לדבר שבערבה, שעל זה אמרו שאין דבר שבערבה פחות משניים, והלומד ימשיך ללמוד ויוסיף ויחכם עוד. זה נשאר בעזרת השם.